אתם מאזינים לתוכנית כי אני חייל, המקום לטיפים ומידע חשוב למתגייס, לחייל ולבני משפחותיהם, בהגשת עורכת הדין הולי שוורץ.
צהריים טובים למאזינים ולמאזינות שלנו, אתם על התוכנית כי אני חייל, תוכנית שתיתן לכם מידע בכל נושא שקשור לחיילים, גיוס, צבא. וכמו שאתם מכירים, בדרך כלל אני מערכת בתוכנית אנשי צבא, אנשים שהם על מדים, ולכן אנחנו נמנעים מלהעלות סוגיות פוליטיות שעלולות להעמיד את לובשי המדים בניגוד עניינים או בסיטואציות לא נעימות שהם לא יכולים להגיב. והיום התוכנית היא על תארת האזרחים, ולכן אנחנו יכולים ללא חשש להתייחס לסוגיות פוליטיות, סוגיות שחלקן לפחות שנויות במחלוקת. וחוק הלאום הוא אחד הנושאים הבוערים שלא מפסיקים לדבר עליהם. החוק הזה התקבל בכנסת לפני כמעט שנה, והוא למעשה חוק יסוד, זאת אומרת חוק שהמעמד שלו מיוחד מבחינה משפטית. ומה קובע החוק בעצם? למה הוא כל כך שנוי במחלוקת? אז חוק הלאום למעשה קובע שישראל היא מדינת הלאום של העם היהודי, וקובע את אופי המדינה. והשאלה שמעניינת אותנו בתוכנית שלנו, זה הדגש של החיילים והגיוס. איך ישפיע החוק הזה, אם ישפיע, על שאלת גיוסם של מיעוטים במדינה, ובפרט של המגזר הדרוזי, שמשרת שירות צבאי חובה, כתף אל כתף עם האוכלוסייה היהודית. ובנושא הזה אנחנו נפתח ונדבר עם שר התקשורת, חבר הכנסת איוב קרא. צהריים טובים, חבר הכנסת איוב קרא.
צהריים טובים.
מה שלומך?
מתחשב שאתמול הצלחנו לעלות על הקרקע את רמת טראמפ עם כל הקשיים באזור. המצב בהחלט מראה אופטימיות. משהו שלא רואים בתקשורת ביום-יום.
בהחלט. אז ברוח אופטימית זאת, אני אשמח לשמוע איך אתה רואה את הנושא הזה של חוק הלאום, שבעצם, כמו שאנחנו מכירים, לא כולל את עקרון השוויון, ולא קובע שמדינת ישראל היא גם מדינה של המיעוטים, ולא מדבר על שוויון. איך אתה רואה את הדברים?
תראי, חוק הלאום התאה ומתאה, ובעלי עניין רצו את זה, לגרום שנושא השוויון יהיה חלק מהחוק. החוק לא מדבר על שוויון, ואין לו קשר לשוויון, ומילה שוויון לא קיימת בשום חוק יסוד, בכלל לגבי כולם, כולל יהודים. המשמעות של החוק היא בא להגדיר את המדינה היהודית, והחוק בעצם רק דבר אחד, מסדיר דברים שהם טריוויאליים, כמו דגל, כמו ההמנון, כמו שזה מדינה יהודית על פי בעצם אמנת העצמאות וכו'. ולכן אין פה בעיה, מישהו בעל עניין רוצה לייצר בעיה ולעשות טרגדיות מתוך אינטרסים צרים. אף אחד לא, הדרוזים אהודים במדינת ישראל, והם מורמים על כפיים בכל תחום כמעט.
השאלה, כבוד השר,
דווקא אחרי החוק היה מינויים בצמרת צהל יותר מאשר כל תקופה אחרת.
כבוד השר, השאלה, כשנרשם שהמדינה היא של העם היהודי, אני קוראת מזה, כלומר, לא של אחרים, ואני מסתכלת, אם אנחנו מדברים על שוויון בנטל, סתם למשל, אל מול אוכלוסייה של חרדים, אז אולי צריך להיות גם שוויון של זכויות, ולצד הזכויות יש גם חובות. אז אם המדינה היא של העם היהודי, אני מניחה שיהיו מי שיגידו, אוקיי, אז אנחנו, המגזר הדרוזי לצורך העניין, אולי לא צריכים גם לשאת בנטל, כי זה לא שלנו.
לדרוזים אין שאיפה לאומית, ולכן הנושא של חוק הלאום בא להגדיר שאיפה לאומית. הדרוזים ברובם המוחלט רוצים שוויון מוצהר ולא לאומי. שוויון בזכויות, שוויון אזרחי, תגדירי את זה שאת, מה שאת רוצה, לא היה אחד שהתנגד לחוק מבחינת העיקרון שלו, שזה, שזאת מדינה יהודית ודמוקרטית. ולכן אנחנו הצענו בזמנו מתווה שלצערי פיצצו אותו חברי הדרוזים, מתווה שמדבר על הכרה בדרוזים במעמד חוקתי וגם בחוק שוויון אזרחי. העדיפו הפגנה על פני המתווה הזה, ובעצם זה במקום לנצל את המצב הזה, לצערי שיחקנו לידיים של כמה אנשים שבעלי עניין פוליטי. אני מעריך שבסופו של דבר כן יהיה חוק שמגדיר את שוויונם האזרחי ותרומתם הביטחוניים של הדרוזים, אין בזה בכלל מחלוקת בממשלה.
זה יהיה בתיקון לחוק הזה?
לא לחוק הזה, זה חוק נפרד, מתווה שאני לחמתי עליו כדי שיהיה, ואכן השגנו אותו באישור היועץ המשפטי לממשלה. אף אחד לא מדבר על זה, ואף אחד לא אומר מילה על זה לצערי, ובסופו של יום, בסופו של יום זה מה שחשוב, היה צריך לנצל את המצב. החוק הלאום בעצם קובע דבר אחד, שבעצם אנחנו מגדירים שאם נכנס גורם זר או לתחום מדינת ישראל מאפריקה,
אתה מדבר על חוק על מניעת מסתננים. זה ברור. אני רוצה לשאול אותך רק ברשותך, אני שמעתי איזשהו ראיון שבו התראיינת, שאמרת גם שחוק הלאום הוא חוק מצוין, גם לדרוזים, רק צריך לתקן את חוק חיילים משוחררים.
לא חוק חיילים משוחררים, אמרתי צריך לתת מעמד חוקתי לדרוזים,
אוקיי,
וגם שוויון אזרחי, כן.
אוקיי. אני רוצה לשאול אותך, אני מניחה שאתה מכיר היטב את רחשי המגזר, יש התארגנויות בעקבות החוק הזה, או בעקבות חוסר ההצלחה לתקן את החוק, שקוראות לא להתגייס או לסרב על רקע החוק? יש איזושהי חשיבה כזאת במגזר שאתה מכיר?
לא, אני לא מכיר. היו ניסיונות לקחת את כל הדרוזים דרך הכס הזה למפלגה אחרת, וזה צלח. ואכן, רוב הדרוזים הצביעו לשמאל, בעיקר לגנץ, ואין לי בעיה עם זה, אבל הם לא הכריעו. והליכוד בעצם ממשיך להוביל את המדינה הזאת, למרות חוק הלאום. הלקונה הייתה שלצערי אף אחד לא מדבר עליה, וזה שאנחנו, ראש הממשלה הקדיש שבועיים של מפגשים עם ראשי העדה הדרוזית, והגענו לסיכומים, במקום ללכת לחפש לכל ענבים מישהו רצה להרוג את השומר.
ואיפה עומד כרגע המתווה הזה? ממתין למה בעצם?
החוק הזה מוכן להצבעה. Okay. הכנסת יצא לפגרה בדיוק כשרצינו להביא את זה להצבעה, והוכן על ידי הלשכה המשפטית של משרד ראש הממשלה, ואנחנו מוכנים. העניין הוא שיש כאלה אנשים שממשיכים לנופף בחוק הזה כאילו הוא בעיה. החוק הוא לא בעיה, גם אף אחד לא אמר שזה בעיה.
מה שאתה אומר לנו בעצם זה שברגע שיהיו בחירות ותעלה הממשלה הנוכחית, אז החוק הזה בעצם יעבור, ולמעשה ייתן איזשהו פתרון או איזשהו איזון לחוק הלאום?
בהחלט, זה מתווה שהיה עוד לפני ההפגנות אפילו, ומישהו עצה לו הדרך לעשות הפגנות כדי לקדם אג'נדה אישית על חשבון החוק הזה. לצערי הרב, במקום לבוא לחפש פתרונות ונצל את הלקונה שנותרה עקב החוק, די לייצר ולקיים או לקיים עובדות חדשות בהקשר לשוויונם ועתידם של החיילים הדרוזים, בעצם הלך ועדיף בעצם פוליטיקה. אכן זה עבד, אין לי בעיה עם זה, אבל הם לא השיגו את המטרות, וגם אמרו להם, במפלגות אפילו כמו גנץ ואחרים, אמרו להם, לא הולכים לתקן את החוק. וגם כשהציעו עכשיו לנציגה הדרוזית הבחירה, שאני מאוד שמח שנבחרה, שהציעו לה בואי תצביע עם הממשלה כדי לתקן מהר את החוק הזה, היא עדיפה לא לענות להצעה. ולכן יש פה
אתה אומר שיש פה כל מיני אינטרסים אחרים. אתה אומר שיש פה אינטרסים אחרים.
יש תמיד האינטרס האישי, המפלגתי, הפוליטי,
זה בסדר.
נותן את הטון פה. למרות שאני לא צד לזה, ברוך השם, אני נבחר בזכות עצמי, ואני לא נבחר בזכות הדרוזים, וגם לא רוצה לבחר בזכות הדרוזים. אני חלק ממדינת ישראל, ועתיד ישראל, עם ישראל בוחר בי, כמו כל אחד בשווה בין שווים.
אני אשאל אותך עוד שאלה אחרונה. אני חייבת לומר לזכותך שאתה ככה עומד על דעותיך, גם אם הן לא תמיד פופולריות בקרב המגזר שלך. אתה יכול אולי לשתף אותנו קצת בהרגשה שלך בתקופות הסוערות סביב החוק? כי אתה מדבר על זה שיש אנשים שראו את זה אחרת, והייתה מחאה, והייתה גם תקופה שתוגברה הבטחה סביבך. שתף אותנו קצת בתחושות האלה.
תראי, אף פעם לא צדק מי שהיה ברוב. בדרך כלל, עמדת מיעוט ברוב המקרים היא שצדקה, וגם נביאים היו נרדפים והיו לבד, ואין לי, זה החוכמה היא לא ללכת כמו העדר עם הרוב, אלא ללכת עם האמת שלך, והאמת שלי שאני חי במדינת ישראל, שאין לי מדינה חוץ ממנה לחשוב שהיא יכולה בפוטנציאל להיות מדינה שלי, אין לי מדינה אחרת, זה המדינה שלי, כאן הקרבתי את משפחתי למען ביטחונה לפני ואחרי עצמאות ישראל, ולכן אני לא מסתכל על האמונה. האמונה שכל אחד אלוהים ברא אותו, אין לי בעיה עם זה. כן. הבעיה היא לא לחשוב שאתה באוטונומיה במדינת ישראל, ויש מדינה שצריכה להתנהל עם כל הכבוד לאמונה שלי ולאמונה של מישהו אחר. צריך להתייחס לדברים כהווייתם, שאנחנו צריכים לשמור על המדינה הזאת. אני ראיתי בחוק הזה עתיד. אם אני קרבתי כל כך למדינה הזאת, אני רוצה למסד אותה. ואם אני רוצה למסד אותה, אני בהחלט רוצה שיהיה בה חוקים שיכולו לפרש אותם בתי המשפט נכון, ולא בראייה אוטונומית של שייכות לעידה זו או אחרת, שזה לא מדבר אליי. אני קודם כל ישראלי.
כן, אפרופו פרשנות,
וכך אני מסתכל על הדברים. אני לא בחלוקה למגזרים ולאוטונומיות, עם כל הכבוד, אני אעשה את הבית בשביל הדרוזים, בגלל זה שאני מזדהה איתם, ומזדהה עם התרומה שלהם למדינת ישראל, ומזדהה עם זה שרגשית אני שייך לשם, אבל מדינת ישראל היא קודם כל, ואני צריך לשמור עליה מכל משמר, כדי שילדיי יהיו פה בני חורים דמוקרטיים.
ברור.
אפרופו
התייחסות של בתי משפט, אתה מכיר פסיקה של בתי המשפט שהתייחסה לחוק הלאום כבר? כי אין הרבה פסיקה, וגם הפסיקה שקיימת היא ספציפית מטעם שופט אחד. אתה מכיר אמירות שעושות שימוש בחוק?
אני רק יכול לומר לך שהחוק עצמו הוא עדיין בהליך, עוד לא חלוט, ולכן זו הסיבה שעדיין לא שימושי, אבל אין לי ספק אחרי שהסתיימו כל התשובות לעתירות.
זה שיש עתירות זה לא אומר שהחוק לא חלוט.
לא.
החוק חוקק. עכשיו רוצים לעשות לו תיקונים, זה בסדר.
יש מחלוק, לחילי, החוק חוקק כל עוד. יש מחלוקת סביב החוק, המשמעות היא, מערכת בתי המשפט נמנעת בדרך כלל, ואני עורך דין במקצועי גם, בנוסף לזה שהייתי קצין, ואני מבין את המערכת איך היא פועלת, אני מעריך שבסופו של דבר, החיצים יופנו בעיקר בחוק הזה כלפי מסתננים אפריקאים ופלסטינים וכו', ולאו דווקא יהיה שימושי בתוך מדינת ישראל.
אוקיי. Okay. אדוני השר, תודה רבה על הדברים.
תודה גם לכם.
תודה שהצטרפתם אלינו.
על הכיף.
ונאמר צהריים טובים לתת אלוף במילואים עמל אסד. תודה שהצטרפת אלינו. אתה מרבה להתראיין ולדבר בנושא חוק הלאום, ואתה פעיל חברתית באופן מאוד בולט במגזר. ואתה יצאת באופן ברור נגד חוק הלאום. ואני רוצה לשאול אותך למה. שמענו עכשיו הסבר למה החוק לא פוגע, והוא לא בעייתי. בוא תגיד לנו איך אתה רואה את הדברים.
הסבר משכנע.
שמענו את ההסבר, כן.
כן. אני לא יצאתי נגד חוק הלאום. לא אני ולא חברה יצאנו כדי לתקן את העוול. קודם כל, לדעתי, חוק הלאום הזה חוק מיותר. לא היה צריך אותו. מדינת ישראל חיה 71 שנה, עוד מעט, בלי החוק הזה. חיה על הכרזת העצמאות, שזה מסמך מכונן, שלדעתי אין דומה לו בהיסטוריה של, של העולם כולו, שנכתב על ידי אנשים רציניים באמת, והרבה אנשים, ולא חוקק בין לילה בהסכמים קואליציונים כאלה ואחרים על ידי 62 אנשים מאותה סיעה. ולכן, לדעתי, היה מיותר לחוקק אותו, אבל once חוקקת אותו, אז בוא לפחות תהיה הוגן. אתה קובע פה תעודת הזהות של מדינת ישראל. ובתעודת הזהות הזאת, אתה אומר שהמדינה הזאת שייכת לעם היהודי. מה זה אומר? מי ששומע את זה, אומר, כן, היא שייכת לעם היהודי. וכשאמיר אוחנה ואבי דיכטר אומרים שאם חלילה נכתוב את מילת שוויון, או שנכתוב שהמדינה היא בית לכל אזרחיה, אז מהר מאוד יבואו לפה כל הפליטים מלבנון, מסוריה.
אז איך באמת אנחנו עושים את ההבחנה הזאת? בין פליטים, מסתננים, כמו שהזכירו לנו קודם.
תגידי לי, 70 שנה חיינו בלי חוק, ולא ראיתי את המיליונים שנהרו מלבנון, ולא מסוריה, ולא משום מקום. אז זה קשקוש. זה בשביל לשקר, בשביל להגיד לאנשים, לעבוד על מי שיכולים לעבוד עליו. אבל משתמע מהחוק הזה, וזה הבעיה, שאתה שומע חבר כנסת לשעבר, ראש עיר, מכהן, או אנשים בכירים במערכת הפוליטית, אומרים שהמדינה הזאת שייכת ליהודים. אומרים את זה בריש גלי, אין להם שום בעיה. וכל האחרים, הערבים, הדרוזים, אורחים פה. זאת אומרת, אני אורח, שנולדתי פה, האבות שלי, סבים שלי, אנחנו פה מאות שנים, אני אורח פתאום במדינת היהודים. זאת אומרת, המדינה הזאת שייכת לאו דווקא לאזרחים היהודים שחיים פה, היא שייכת לעם היהודי. זאת אומרת, וודי אלן בארצות הברית, יש לו פה זכויות על הקרקע יותר מאשר לי.
השאלה אם לא נכון לבוא ולומר שיש בין היהודים לבין הדרוזים ברית ארוכת שנים שאף אחד לא מתכחש לה, ויש שירות שכם אל שכם, וזה לא ישתנה אגב החוק הזה, כמו שאתה אומר, שהוא הצהרתי בעיקרו, ומה שהיה הוא שיהיה. ולחוק, אתה אומר, כבודו במקומו מונח, בסדר. אז נכתב.
תשמעי, אני גדלתי בצבא במקום טוב, הייתי בצנחנים הרבה מאוד שנים. גדלתי אצל המפקדים הטובים ביותר שיש במדינה הזאת, וגם גידלתי דורות רבים של חיילים שהגיעו רחוק, מלח הארץ. ולאורך כל השנים אנחנו חיינו במדינה שהיא מכבדת אחד את השני. וזה לא משנה מה, במה אתה מאמין, מה צבע העור שלך ומה הדת שלך. היינו מתחת למדים כולנו. יהודים, דרוזים, בדואים, צ'רקסים, מוסלמים, נוצרים, כולם חיילים. כולם אחים.
זה
אני חושב
לדעתך?
שמדינת ישראל לא יכולה להתעלם מ-20-25%, מרבע מהאוכלוסייה שלה. אני לא מדבר עכשיו רק על אמל ועל הדרוזים. יש פה 25% מהאוכלוסייה שהם לא יהודים. אז מה? זה לא שלהם? מה? הם לא בונים את המדינה ביחד איתנו?
אני רוצה אבל להחזיר אותך לתחילת השאלה שלך. אמרת, אני גידלתי דורות של חיילים ומפקדים, ומתחת למדים כולנו היינו שווים. אתה חושב שעכשיו, עם חקיקת החוק, זה יהיה שונה? מתחת למדים תהיו שונים?
תקשיבי, אני לא יכול לשמוע את מי שדיבר קודם, או מישהו אחר שאומר שאנחנו נחוקק חוק ונכיר בתרומתה של העדה הדרוזית למדינה. אנחנו לא תורמים כלום למדינה. מי שחושב שהעדה הדרוזית תורמת למישהו או למשהו, טועה. אנחנו לא עושים את זה לא בשביל לקבל הטבה, לא בשביל לקבל עיגון בחקיקה, אנחנו עושים את זה כאזרחים שנולדנו פה, וזו המדינה שלנו, נגן עליה, ויותר מזה, אני אומר לך, עם חוק הלאום, ולמרות חוק הלאום, בעוד שבוע וחצי, טייס קרב דרוזי ראשון, נכון. מקבל כנפיים, נכון. מצטרף לחבורה נפלאה של דרוזים שכבר השיגו אותו לפני כן, נבטים, ובכלל אחד ולאחד מפקד בסיס. אין קשר, אני לא רוצה שבכלל ייתנו לי את השוויון או את ההטבה הזאת, כי אני משרת, אני לא עושה טובה לאיש, ואני לא רוצה שיעשו לי טובה, אני אזרח. בדיוק כמו שאת אזרחית, כמו ש...
אריק.
אריק זאבי אזרח, בדיוק כמו האזרח מסכנין, מנצרת, מדרחנה, מכל מקום, אנחנו אזרחים קודם כל. אחר כך יש כאלה שנלחמים, יש כאלה שתורמים, אז זה כבר לא קשור לאזרחות השווה שצריכה להיות. ולכן, כשאני באתי עכשיו יחד עם עוד 4-5 משפטנים מהבכירים ביותר במדינה, אליקים רובינשטיין, סוזי נבות, שחר ליפשיץ ועמיחי כהן, באמת אנשים משכמם ומעלה, ניסחנו תיקון לחוק. לא שאנחנו אומרים לבטל את החוק, אני לא נגד החוק, אנחנו כולנו לא נגד החוק. אמרנו, אבל בואו נכניס את הערך הדמוקרטי והשוויוני, שהמדינה הזאת תהיה
במה שונה התיקון שאתה מציע לתיקון שהממשלה מציעה?
הממשלה לא מציעה שום תיקון, הממשלה לא רוצה לגעת בחוק, הממשלה רוצה לעשות חוק עוקף, חוק יסוד, ולתת לעדה הדרוזית הטבות, אני נגד זה. אם העדה הדרוזית רוצה לקבל את זה, אני כישראלי לא מקבל את זה. אני חושב שאני כישראלי רוצה שכל אזרחי המדינה הזאת יהיו שווים.
אתה אומר, אני רוצה לתקן את החוק הזה, שבו יהיה רשום שוויון ודמוקרטיה.
חייב החוק הזה להיות מתוקן, כי זאת תעודת הזהות של החוקה הישראלית שתקום בעוד איקס זמן. זה החוק שיפתח את החוקה, וכתוב שם שהמדינה הזאת יהודית, אין לי עם זה בעיה, והבית הזה של העם היהודי, אין לי בעיה. אבל ברגע שהיהודי חי בארצות הברית או במקום אחר, הוא יהודי מצוין, אבל ברגע שהוא נכנס לארץ, אז הוא אזרח שווה בדיוק כמוני.
השאלה אם זה לא סמנטיקה קצת.
ולכן האזרחים פה שווים כולם, גם הדרוזים, גם הערבים, גם היהודים, וגם היהודים שהם לא יהודים.
השאלה אם זה לא סמנטיקה. מה זה משנה אם אנחנו נתקן את זה בחוק הזה, או שאנחנו נעשה חוק אחר שבו אנחנו נגיע לאותה תוצאה? למה זה רלוונטי?
כי זה החוק שפותח את החוקה. וזה חוק יסוד ראשון שיהיה. הוא קובע את תעודת הזהות. אם בתעודת הזהות שלנו כישראלים לא כתוב שהמדינה הזאת היא דמוקרטית,
אז אני אגיד לך שתעודת הזהות שלנו זה הצהרת העצמאות והכרזת העצמאות ולא שעה.
מעולה, אז למה שלא יקחו את הכרזת העצמאות as is ויעשו את החוק יסוד או חוקה למדינת ישראל? כולם אומרים את זה, אז למה לא יעשו את זה?
אתה אומר משהו אחר. אתה אומר, בוא נהפוך את הכרזת העצמאות משפטית לאיזשהו חוק יסוד. יש לנו כבר חקיקת יסוד שכולה על פניו נגזרת ממגילת העצמאות. והסתכלנו לפני דקה בחוק יסוד כבוד האדם וחירותו, וראינו שגם שם מפנים בסופו של דבר להכרזת העצמאות. אז אם הכל נובע מהכרזת העצמאות, ושם רשום שוויוני ודמוקרטי, אז איפה הבעיה?
לי אין בעיה אם בתוך החוק הזה, בתוך חוק הלאום, שהוא החוק שהוא מחליף את מגילת העצמאות, יהיה כתוב שהמדינה הדמוקרטית שוויונית. יותר מזה, אין לי בעיה שישימו את מגילת העצמאות כחוק יסוד. הרי איפה הבעיה של כולנו כישראלים, לא רק של עם על הדרוזי או עם על הבן מיעוטים, שקמה פה, עשו פה חוק, לדעתי פופוליסטי, רק בשביל שאבי דיכטר ירד מהמקום ה-20 ומשהו למקום השמיני צ'יעי, מתנגח עם נירי רגב, וכדי שהליכוד ייקח יותר קולות מהימין של בנט, רק בשביל זה לקחו את החוק הזה ורצו איתו. הרי סתם, שמעת קודם כל את השר, מה הוא אמר, שהציעו לחברת כנסת הדרוזית, בואי נתקן את חוק הלאום. אז פתאום אפשר לתקן את חוק הלאום בשביל להרכיב ממשלה, אז למה צריך לעשות אותו אם אפשר לתקן אותו? הבעיה היא לא מה שכתוב בחוק,
כן.
ולא רק מה שלא כתוב בחוק. הבעיה היא גם מה שמשתמע מהחוק. ואתה מסתובב היום ברחוב, הרחוב מדבר שהמדינה הזאת היא לא שלי.
או, פה אני רוצה, זה בדיוק מה שרציתי לשאול אותך. בוא נדבר רגע על הרחוב. ואני שואלת אותך על הרחוב של החיילים, כי אנחנו פה בסופו של דבר תוכנית שעוסקת בחיילים. האם ברחוב, שאלתי גם את כבוד השר, האם ברחוב יש איזושהי אמירה של אין שוויון, אז גם אין חובה?
אנחנו לא נקשור את השירות הצבאי ואת התרומה שלנו למדינה שלנו בשום חקיקה אחרת, כי אנחנו מבינים מאיפה זה נובע. יחד עם זה, התחושות הן קשות מאוד.
כן, אתה
הנוער,
התבטאת ואמרת, אני מרגיש שהמדינה בגדה בי.
בהחלט, אני מרגיש את זה.
איפה זה בא לידי ביטוי בחיי המעשה, בתחושה שלך, ביציאה שלך להפגין?
תשמעי, אני כל החיים שלי התגעתי כשאריק הרים את הדגל הישראלי וזכה ועלה לפודיום ושר אותה המנון, לא היה יותר גאה ממני. וכשראיתי את ירדן ג'רבי וכל אירוע ספורטיבי או אחר בתעשייה, בהייטק, שישראל מובילה בו. אני גאה, אני מקבל צמרמורת, זה שלי. אני בכל יום עצמאות, יחד עם כל חבריי, שמים את דגל ישראל על הבית ועל האוטו. אני לא רוצה שיקחו לי את זה, ואני מרגיש שמזמן, מאז חוקק חוק הלאום, אני מרגיש שהישראליות שלי נמצאת בבעיה.
אתה מרגיש שלוקחים לך את זה.
לוקחים לי את הסמל שלי, את הדגל שלי, את הדבר היחידי שאין לי, הרי שמעת, אין לי מדינה אחרת, אני לא אלך לגור בדרוזיה כמו שאחד הבכירים של ראש הממשלה אמר. נו באמת, אני הייתי פה לפני שנתנה שלי הגיע לכאן, להגיד לך עוד משהו? עוד 20, 30, 40 שנה, אני לא יודע מה יהיה פה במדינה. אני יודע דבר אחד, בוודאות, שהדרוזים בקרמל ובגליל יישארו פה.
איזה פעולות לדעתך טרם נעשו בשביל לשפר את הנושא הזה של חוק הלאום? מה עוד לא נעשה? עוד לא נאמר?
תשמעי, אנחנו נכנסנו לתקופה לא טובה. פיזרו את הכנסת, פיזרו את הכנסת, ויש לנו בעיה שאין, מי שצריך לתקן את החוק הזה זה הכנסת או בגץ. אנחנו מאמינים שהכנסת תתקן אותו, ולא חשוב מי ירכיב אותה. אנחנו לא ניתן לחוק הזה להמשיך לחיות, ואנחנו נחיה בהרגשה הזאת. לא ניתן לזה. נמשיך לעשות את הכל בדרכים דמוקרטיות, ממלכתיות, לא נשבור את הכלים, לא ניגע בצבא, לא ניגע בחיילים, לא ניגע בבני הנוער. אנחנו כן נעשה הכל כדי שאת העוול הזה יתקנו, לא רק לטובת הדרוזים, אלא לטובת מדינת ישראל כולה.
מה שאני מבינה, הרי אנחנו עומדים שוב בפני בחירות, ואני חושבת שאני יכולה להעריך מה היו תוצאות הבחירות, והממשלה בעצם תמשיך, אני מניחה, באותו קו, בהנחה שזאת תהיה אותה ממשלה. ואז הפתרון הוא בגץ?
לא, בגץ דן באיזה 13 עתירות, אם אני לא טועה, ובקרוב מאוד תהיינה עוד שתי עתירות של אנשים, באמת חתני פרס ישראל יגישו עתירה נגד חוק הלאום הזה לתיקונו, ועוד עתירה המונית של אלפי אנשים. זה דן, ידונו בו בבגץ. בלי כל קשר, מי שיתקן את החוק הזה, זה הכנסת. אנחנו לא משנה מי ירכיב אותה, אם זה הימין, ואם זה המרכז, ואם זה השמאל, ואם זה הערבים, ואם זה החרדים. מי שירכיב את הממשלה הזאת, אנחנו נבקש ממנו, נדרוש ממנו, ונאלץ אותו לתקן את החוק. בלי לפגוע בחוק, בלי לפגוע בלאומיות של המדינה, בלי לפגוע בדגל, בלי לפגוע בהמנון, בלי לפגוע בשום סמל של המדינה. אבל אז הזה, למה היה צריך לבטל את השפה הערבית? מה? כל כך קשה שהשפה הערבית תהיה שפה רשמית שנייה, כשהשפה הרשמית הראשונה היא עברית? למה?
אז רשום שם שיש לה מעמד
מיוחד. אז למה? למה היה צריך את זה?
למה? שאלה אחרת.
סתם. ואותו דבר לגבי ההתיישבות היהודית. היי. יש לנו פה אנשים, יש לנו חיילים, צעירים, זוגות, נוער. איפה הם יגורו? מה זה עדיפות התיישבותית רק ליהודים? איזה מין דבר
אז
זה?
אז הנה, אז למרות ש...
זה לא הפרדה?
אז למרות שכבוד השר אמר שהוא לא דיבר על חוק חיילים משוחררים, אז אני שמעתי אותו מדבר על חוק חיילים משוחררים. אולי אפשר לעשות את התיקון שם?
שיעשו. אני לא מתנגד שיעשו מה שהם רוצים לחיילים משוחררים, אבל זה לא קשור לזה שאני וילדיי רוצים להרגיש ישראלים שווים. נקודה.
אתה אומר משפטית, חוק יסוד הוא חוק ברמה אחת מעל. זה שעושים תיקונים בכל מיני חוקים במדרג נורמטיבי נמוך יותר, זה לא אומר שבחוק היסוד זה לא צריך להיות רשום, או באיזושהי הצהרה מכוננת אחרת.
אולי, בינינו 70 שנה אנחנו חיים במדינה שאין בה שוויון. בין ערבים, בין יהודים, בין דרוזים לבין יהודים. אין שוויון, דה פקטו. אתה מסתובב באוספיה, באיפה שניגר, אתה מסתובב בג'וליס, בכיסרה, בבית ג'אן, ואתה מסתובב בקרמל וביוקנעם. ההבדלים הם מפה עד השמיים. יש בעיה של שוויון. אבל זה לא גרם לנו לצאת לרחובות ולכיכר. אמרנו, זה נשפר. אני מאמין שראשי הרשויות שלנו יעשו הכל כדי לצמצם את הפערים. אבל ברגע שפגעת בכבוד הישראלי שלי, פגעת בשייכות שלי, פגעת בדבר הכי חשוב לי. הרי אני הקדשתי 26 שנה בצבא, בשביל מה? בשביל מי? בשביל שיתנו לי הטבה? שישימו לי איזה חוק עוקף? אני איבדתי חברים, איבדתי מפקדים, איבדתי פקודים.
אח.
איבדתי גם אח. מה? בשביל מי? בשביל שיתנו לי אחר כך איזשהו חוק עוקף, שיתנו לי הטבות? לא. זאת המדינה שלי. פה נולדתי. ופה אני אמות, וגם ילדיי. ולכן אנחנו נמשיך להגן עליה ולבנות אותה. ואני לא רואה שום סיבה שלא יראו שהמדינה הזאת היא גם בית שלי, כמו שהיא בית שלך, ובית של מי שחי פה, לא מי שחי בברוקלין.
ברור. תודה רבה. אריק זאבי, צהריים טובים. אז אריק, למי שלא מכיר, מדליסט אולימפי, סגן אלוף העולם בג'ודו, המון המון תארים. ועד עכשיו דיברנו על סוגיות שנמצאות במחלוקת ועל כישלונות והצלחות, ואנחנו נרצה לדבר איתך על באמת התמודדות עם אתגרים. כל אחד בקריירה גם הפוליטית, כמו ששמענו פה, וגם בשירות הצבאי, חווה כישלונות. שובצתי לתפקיד שלא רציתי, הגעתי לשריון ורציתי גולני, רציתי חוק כזה ויצא לי חוק אחר. איך אנחנו מגייסים כוחות להתמודדות עם כישלון, עם חוסר הצלחה? תן לנו.
קודם כל אני אגיד ככה, אני חושב שספורט, אני מדבר כרגע על הורים לילדים צעירים, היא באמת אחת הדרכים הראשונות, הכי טובות, לייצר את החיכוך הזה שדיברת עליו, החיכוך המנטלי הזה, הקושי, הכישלון, האכזבה, הלחץ שקיים. ואני חושב שאם הוא נעשה במינון נכון מגיל צעיר, אז באמת עוזר לאט לאט לילדים לפתח כל מיני מנגנונים וכלים להתמודד עם הרגעים האלה. ואחרי שאמרתי את זה, אני חושב שצבא הוא חיכוך הרבה יותר משמעותי וגדול ממה שספורט. ההבדל היחידי בין ספורט לצבא, שבצבא אנחנו מדברים על דברים שמתעסקים בחיים של אנשים. זאת אומרת, בספורט יש את הפריבילגיה הכי גדולה ש... מה כבר יכול לקרות? במקרה הכי הכי גרוע הפסדת, אני הפסדתי את הכישלון הכי גדול שיכול להיות אי פעם באולימפיאדה, ובסוף לא קורה שום דבר.
שרדנו, אתה אומר.
כן, ובצבא יש לזה המון השלכות, מדיניות, פוליטיות, השלכות של חיים. אבל אחרי שאמרתי את זה, אני חושב שאם אני הייתי צריך לשים את האצבע למה הישראלים מצליחים בעולם, אני חושב שהצבא הוא מרכיב מרכזי בזה. כי רוב בני האדם לא חווים את החיכוך הזה בשלוש שנים קריטיות לחיים בגילי 18 עד 20 ו חיכוכים שמעבר לסכנת חיים גם אתה מתחכך ב כאילו סביבת העבודה שלך היא כזאת של מצוינות, של הצלחה, של שרידות. גם אלה שבמודיעין שאולי לא מסכנים חיים, הם פשוט חווים איזשהו עוצמה, מכניסים אותם לאיזשהו מכונת זמן באינטנסיביות מטורפת, ואתה נכון. יוצא בן אדם מחושל יותר. אם חס וחלילה לא קרה משהו שפגע לך בחיים או משהו, אתה יוצא אדם יותר חזק, יותר נכון. מלומד, יותר נכון. ואני חושב שהמפתח בכל הדברים האלה ששאלת הוא קודם כל לנסות להכיר את עצמך. זאת אומרת, לבוא ולהגיד צריך לעשות ככה, אני קצת פחות מאמין בזה, כי כולנו אנשים שונים. כי יש אנשים שאם הם עכשיו יבואו ו... יקבלו ליטוף מאמא, זה יעשה להם טוב, ויש כאלה להפך שצריכים שיתנו להם בראש, שמישהו ייתן להם סתירה וגדם תקשיב. זה קרה לך לא סתם, כי אתה... אז מה שאני בעצם ממליץ לאנשים, שבכל סיטואציה כזאת שתיארת, לנסות כאילו להתבונן על עצמה מהצד, כאילו להסתכל ולהגיד, רגע, איך אני הגבתי לזה, למה פעלתי, איך שפעלתי, למה הוא אמר משהו. ואני חושב שברגע שאתה תוכל שנייה להסתכל על עצמך מהצד, אתה תזהה כל מיני דברים שתמיד היו שם ולא שמת לב אליהם.
וזה קצת קשה, להסתכל על עצמך מהצד, נכון. ושזה אתה צריך מישהו אחר.
נכון, אבל אני חושב שזה קודם כל עניין של מודעות. אנחנו הרבה פעמים, הנה, אני נתת דוגמה אפילו מהקריירה שלי, אני נפצעתי לא מעט בקריירה שלי, פציעות משמעותיות אני מדבר. ורק כשהתחלתי עם עולם ההרצאות ועם העולם הזה של ההתבוננות הפנימית, פתאום קלטתי שיש דפוס קבוע לפציעות האלה. זאת אומרת, בתוך כדי תהליך הייתי עסוק בלהחלים מהפציעה ולנסות
ומהר.
לראות, כן, וכמה שיותר מהר, ופתאום קלטתי, בוא נה, יש, זה ממש כל הפציעות המשמעותיות קורות תמיד לפני תחרות גדולה, תמיד שאני באובר מוטיבציה והגוף טיפה. והצלחתי למנוע את הפציעה.
זה לא מפתיע.
זה לא מפתיע.
שתמיד כשאתה לקראת משהו גדול, שאתה דוחף את עצמך לקצה, אז ברור ששם זה קורה.
כן, נכון, אבל איכשהו תוך כדי תהליך לא חשבתי על זה, ולא היה מישהו שיגיד לי מהצד שזה קורה. והיום אני חושב שזה בנבחרת הג'ודו הישראלית, נשים וגברים, בגלל שחוו את מה שאני חוויתי, זה נכתב במרכאות בדם, אני אומר. והיום יותר שמים לב לזה, למרות שעדיין אני רואה שהרבה פציעות עדיין קורות לפני תחרות גדולות, אבל אני חושב שעצם המודעות שבן אדם ידע שברגעים כאלה מיוחדים שהם קצת מחוץ לאזור הנוחות, כמו שאמרת, קיבלת שיבוץ שלא רצית, נכשלת, דברים שהם לא רגילים, אז חוץ מלנסות לפתור את זה בצורה הכי טובה שאתה יכול, תנסה גם להסתכל כאילו מה שחיל האוויר קצת עושה, לעשות איזה תחקיר פנימי ולראות כאילו למה פעלתי, איך שפעלתי, למה, אם זה היה נכון. ואני חושב שאם אתה, מספיק שאתה עשה את ההתבוננות הפנימית הזאת של כמה דקות, אני חושב שבפעם הבאה אתה תהיה חכם יותר ותראה מה עבד. לפעמים אתה אפילו שיחה עם מישהו פתאום גרמה לך לתחושה טובה, אז תבין שיכול להיות הבן אדם הזה שהשפעה טובה עליי, אז בפעם הבאה אני ישר ייגש אליו, או להפך, יש כאלה שקצת מורידים אותנו, לפעמים לא בכוונה, כי לא יודע, משהו בשליליות שלהם עושה לי, יש איזה כמה חברים, חברים שלי, כן, אבל בתחרות לא יכולתי להיות איתם, פשוט כל פעם היו מבאסים אותי.
אנשים צריך להתרחק מהם.
בזמן תחרות, כי הם חברים מקסימים, אבל הלחץ מוצאים מהם משהו לא, שלא עשה לי טוב, כן, בוא נקרא לזה ככה. ואני חושב שרק להיות מודעים לזה, זה כבר חלק ראשון בתהליך מאוד ארוך.
עוד משהו שאמרת ככה, כשהתחלת את הדברים שלך, אמרת ש... ילדים שמתחילים עם ספורט בגיל מוקדם, אז הם גם מתמודדים עם הכישלונות, עם הדרך הארוכה.
כן.
ספורט בעיניך זה משהו שמכין אותנו יותר טוב לחיים, להיות חיילים, להיות אנשים בוגרים ב...
חד משמעית. גם מקודם אמא להזכיר את הדרוזי הראשון שאתה, אז קראתי עליו, אז אמרו, כן. הספורטאים מצטיין תמיד, נכון?
אלה
שהיו, הם היו ספורט. אני חושב, זה לא חייב להיות רק ספורט, כן? זה יכול להיות ריקוד או נגינה על איזה כלי. אני חושב שמסגרת קצת יותר תובענית ומלחיצה מהמסגרת הבית ספרית הממוצעת, שאין לה ברירה אלא להיות ממוצעת, היא מכינה אותנו יותר טוב לחיים. כל התמודדות שנעשית כמובן בשליטה, אתה לא עכשיו ילד בן 6 זורק אותו לאליפות ישראל וגורם לו, אבל אם היא נעשית בשליטה וחכמה, אז היא, בסוף הרי מה אנחנו גדלים? בן אדם הוא תוצר, ככה לדעתי, כן, של הגנטיקה שלו ושל החיכוך שהסביבה יוצרת שלו. זה מתחיל מהמשפחה וההורים, איך הם מכינים אותך לחיים, ואז ממשיך בבית ספר ובמסגרות אחר הצהריים. עכשיו רוב הילדים לא במסגרות אחר הצהריים.
במסגרת הפלייסטיישן.
בדיוק, אז הם בזה, והם ברחוב, ובסדר, גם שם יש חיכוך, אבל ברגע שאתה נמצא במסגרת תחרותית, הישגית, היא כל פעם מעודדת אותך להצטיין, היא מאתגרת אותך, היא מלמדת אותך להיחשל ולהתמודד עם הלחץ, אז אתה הופך להיות בן אדם יותר חזק בהיבטים האלה, זה חד משמעי.
איך אנחנו לא נגררים להאשמות, זאת אומרת, או תסכול, זאת אומרת, ללכת לשלילי ולא לחיובי, הרי מאוד קל, נכשלתי כי זה לא היה בסדר והוא לא היה בסדר ואני מתוסכל ואני מרחם על עצמי. איך לא נכנסים למקום הזה?
קודם כל, יש פה שני דברים קצת סותרים. קודם כל, יש בזה דבר מאוד חשוב לקחת אחריות על הפסד שלך. לא הייתי מרוכז, לא התאמנתי מספיק טוב, ידעתי ש... קודם כל, עצמך. כי הכי קל להגיד אחרי הפסד, השופט עשה טעות ואני הייתי מעולה. וזהו, ולא, הכל טוב. אני הייתי פצוע, כאבה לי היד. הכל טוב, הכל היה מושלם. אם היד לא הייתה כואבת, הייתי בטוח מנצח. זה משהו שהוא קצת קל, זה לברוח למקומות קלים. אז קודם כל, לקחת אחריות ולראות איפה אני לא הייתי בסדר, זה חשוב, אבל יחד עם זאת, יש איזו סכנה לא להיות ברמה הזאת של ההלקאה עצמית, האלה שהם כל הזמן, אני גרוע, אני כאילו... זה צריך להיות, אני חושב שכמעט בכל דבר שאנחנו מדברים, צריך להיות איזשהו בלנס כזה בין להיות ביקורתי כלפי עצמנו, כנה מאוד עם עצמנו. להגיד לעצמנו את האמת, ומצד שני, ממקום של רצון להשתפר, ולהיות יותר לא ממקום של הלקאה עצמית, ולשבת לבכות. כי אחרי שאני מסתובב, אני גם לא חוץ מההרצאות שאני מעביר, יש לי איזו עמותה שהקמתי, שמנסה לאתר ספורטאים מצטיינים, ולגדל אותם נכון. ואני כל הזמן מנסה ללמוד איך אתה מזהה ילד שיוכל להמשיך ולהצטיין, ומה אתה צריך להעניק לו, ואני מדבר עם המון אנשים חכמים מכל התחומים, ובסוף יש שני דברים שתמיד חוזרים. אז כמובן יש את הכישרון שלך בתחום, זאת אומרת,
ברור.
אתה, מייקל פלפס הוא גם דולפין אנושי, מעבר לזה שהוא התאמן טוב, ידע להתמודד עם לחצים, אבל הוא דולפין, זאת אומרת, אם היית שם אותו בכדורסל, לא בטוח שהוא היה מצליח. ומייקל ג'ורדן לא היה שחיין מצטיין כמו שהוא היה כדורסלן, אז למצוא את הכישרון בענף, זה אני שם כרגע בצד, אבל מבחינה מנטלית, יש שני דברים שחוזרים על עצמם תמיד. אחד זה רוח לחימה, לא לוותר, לא להישבר, זה משהו שמאוד מאפיין אנשי עסקים שמצליחים, ושחקנים וספורטאים, כי אם אתה נשבר בכישלונות הראשונים, אין לך סיכוי להצליח. והדבר השני זה היכולת כל הזמן לרצות להשתפר, שזה פה הביקורת הפנימית, כאילו להגיד, יאללה, יכלתי, נפעים אחרי הרצאה שאני הרגשתי שהיא... כולם אמרו לי, בוא נהייתה מולה, והראיתי שהיא לא מספיק טובה, איך לא עשיתי את זה ואיך לא עמד, כאילו, אבל שוב, לא בהלקאה עצמית, אלא הרצון כל הזמן להיות יותר טוב, זה שני הדברים, אם אתה רואה ילד שכל הזמן, כאילו, רוצה להשתפר פעם, החלתי לעשות, הבת שלי עכשיו זכתה באליפות ישראל, לפני, ביום חמישי.
אליפות ישראל
בהתעמלות קרקע, היא מתעמלת.
אתה רואה, צריך גנטיקה.
כן, יש לה גנטיקה מעולה, אבל היא משהו, אני כל פעם מסתכל עליה, אני לא זוכר אם עניתי כזה, לדעתי לא, היא ממש מתנהלת מנטלית מעולה. והיא לקחה זהב בקרקע, זהב בקפיצות, כסף במקבילים, מרד בקורה וזהב בקרב רב. ועדיין ראיתי אותי שאחרי זה אמרתי, יאללה, בקורה, ניזזתי, אני אף פעם לא... כאילו הסתכל על הקורה, לא בהלקה עצמית, ואמרה, זה, ואחרי זה היא שמחה.
משם יכולתי לשפר.
כן. בקטע.
טוב, זה באמת משהו שצריך כל הזמן להיות מודעים אליו. השאלה אם זה משהו שספורטאי יכול לעשות לבד, או שבגלל זה הוא צריך את המעטפת, ספורטאי הוא כל אדם. בשביל זה הוא צריך את המעטפת מסביבו, שלפעמים תציב לו מראה, תציב לו גבולות, תכוון אותו.
קודם כל, כשיש לך מעטפת שהיא טובה, זה יתרון אדיר. זאת אומרת, אני תמיד אומר, תמיד אומרים, ספורטאי צריך להיות חכם. אני אומר לך, מכיר ספורטאים, לא הייתי נותן להם נהל את הקיוסק השכונתי. אבל אם הוא לא חכם, מישהו מסביבו צריך להיות חכם. המאמן שלו צריך להיות חכם. מישהו, יש כהמון החלטות חשובות בקריירה של ספורטאי. לא להתחרות בתחרות הזאת, לעצור כאן, כאילו... ואם יש לך מעטפת טובה, אז היא יודעת בדיוק...
איפה לדחוף אותך ואיפה לעצור אותך.
בדיוק, בדיוק. זה מאוד חשוב. אבל יש גם ספורטאים שהם self-made, כאילו שהם יודעים, זה כמובן הולך ומתפתח עם הזמן. אני חושב שההיבט המנטלי זה משהו שמגיל מאוד צעיר שמתי עליו דגש, אבל אין ספק שהוא הלך והתחזק אצלי, ואין ספק שגם הסביבה שלי מאוד עזרה לי. היה לי פסיכולוג ספורט שעבדתי איתו שני, והמאמן היה דמות כזאת. אז זה שילוב של שני הדברים, אבל בהחלט יש ספורטאים שאתה רואה שהם... שמניעים את עצמם.
בוא תגיד מילה אחת על העמותה שלך, ש... מה מיוחד בה, כי אני מניחה שהיא באה מהמון ידע כן. שאתה מביא איתך.
מה שמיוחד בה שהיא, קודם כל המטרה שלה האמיתית היא לעשות שינוי אמיתי בספורט הישראלי, וגם בתרבות
אתה
הספורט.
אתה חושב שצריך שינוי?
אני חושב שישראל, הפוטנציאל של ישראל הוא הרבה יותר מ-9 מדליות אולימפיות. מדינות בסדר גודל שלנו הם 200, 300, 198 מדינות עם אותה אוכלוסייה. ונכון שיש לנו צבא ויש בעיות אמיתיות, אבל עדיין יש אהבה מאוד מאוד גדולה לספורט בישראל, להצלחות ספורטיביות, יש כישרון גנטי אמיתי פה, יש מעל 700 מדליות אולימפיות שהושגו על ידי יהודים. אין שום דבר, בעיה עם הגן היהודי. לא, יש ספרינטר יהודי, כן, זה בסדר, אבל יש עוד הרבה ענפי ספורט. ואני חושב שזה פשוט עניין שהשיטה בארץ לא נכונה, בטח בגילי הילדים והנוער, אין פשוט מבנה נכון. הספורט הישראלי הוא בדרך כלל נמצא בחוגים פרטיים, שבעצם חוג פרטי, מעצם הווייתו, מאמן מתפרנס מכמות הילדים. אז גם אם המאמן מעולה, הוא תמיד יפעל לזה שיהיה כמה שיותר ילדים.
אז הוא צריך כמות ולא איכות.
בדיוק, והוא יפנה למחנה משותף הרחב. זה כמו שיעשו צבא בלי מיונים למחלקות, פשוט. יאללה, בואו תילחמו, מי שיצליח, למה הצבא מצליח? כי תראי איזה מערכת של איתור יש לפני, ואיזה מערכת של מיונים, ואחרי זה עושים את המסלול ואת הגיבושון, ויש אחרי זה מסלול, ובסוף אלה שמגיעים, יש מערכת מובנית. בספורט אין, זה הכל מקריות. אני התחלתי ג'ודו כי זה היה במקלט ליד הבית שלי.
כי זה היה קרוב.
זה היה קרוב, המאמן היה שכן. אם זה היה קארטה, הייתי בקארטה, וקארטה לא מתאים לי.
בריכה לא הייתה, אז לא יכולת להיות מייקל פלפס.
הכל מקרי. אז אני מנסה לעשות בעצם איזשהו לראשונה בספורט הישראלי, תהליך שהוא...
סדור.
שהוא נכון מההתחלה. קודם כל, מאתרים. עושים תהליך של איתור. אני בא לבית ספר יסודי, פשוט מאתר את הילדים המוכשרים. אתמול עשיתי איתור באיזה בית ספר בתל אביב. זה היה מדהים לראות ש... הסתכלתי, עוד לא קיבלתי את התוצאות הרשמיות, אבל ראיתי כבר 4-5 מדגמי ששאלתי, לא עושים ספורט תחרותי. כן, אחת רוקדת, כישרונות על, משהו אחת שם. והם לא עושים ספורט. כי היא לא יודעת.
לא,
כי...
הם עושים ספורט לא תחרותי.
כן, אבל היא בריקוד במקרה, היא לא יודעת שהיא מוכשרת, היא יודעת שהיא מוכשרת. אבא שלה אמר לי, כן, אני יודע שהיא מהירה, אבל כאילו, אתה יודעת, לא היה ליד הבית, היא עשתה איזה אחד לא אהבה, וזהו.
כן, זה לא נוח.
אבל לא אמרו לה שהיא מאוד מוכשרת, כי היא בחוג, ה-200 שקלים של הילד הזה, והילד הזה הם אותו דבר, זה לא משנה. דבר שני, אני נותן להם מגוון ענפי ספורט, כי אני חושב שהגירוי הפיזיולוגי הוא רחב. גם שאתה רוצה להיות כדורגלן, אתה צריך לעשות אתלטיקה, ועוד, כאילו, אתה צריך לבנות את עצמך הרבה יותר נכון מבחינה פיזיולוגית. ובסוף אני מכוון כל ילד לענף שהכי מתאים לו, וכל זה נעשה על ידי מאמנים מקצועיים. מאמנים ברמה שנבחרו בקפידה, שההבנה שלהם בספורט היא אדירה, כי היום, כשאת שולחת את הבן שלך לחור, הדרך שלך לבדוק אם המאמן טוב או לא, זה איך הוא מדבר עם הילד, איך הוא מדבר איתי, אין לך מושג.
מוגננת טובה.
בדיוק, כמה הוא מקצועי בענף שלו.
נכון.
ואין שום אכיפה לזה. ואני פשוט מעביר איזושהי מערכת מאוד מדויקת המאמנים שלי, ותשמעי, ההצלחה היא מדהימה בינתיים, אני רק 3 שנים עושה את הפרויקט הזה, המאמנים עפים על זה, יצאו תוצרים שאני בכלל לא תיארתי, בכל כיתת מצוינות שלי, הממוצע ציונים בשכבה על האלימות ירדה. לא, כיוונתי לזה באיזשהו מקום, אבל לא ידעתי שזה יהיה כל כך ברור.
אז בסוף אתה איש חינוך.
אני, כן, מאוד, אמרתי לך, אני מאוד מאמין בספורט כדרך לחינוך. היום פתאום גיליתי שבסקנדינביה, בפינלנד, שמעלילים את מערכת החינוך שלה, ובאיסלנד, יש 5-6 שעות ספורט, כמו שאני עושה, בלי קשר להצלחות ספורטיביות, כי הם חושבים שזה יותר נכון, גם הורמונלית, גם מבחינת לחנך את הילדים. זה פשוט, באג'נדה חינוכית. אחרי זה, מלבישים על זה את ההיבט הספורטיבי, וזה כבר הרבה יותר קל.
מעולה. עכשיו, העמותה, אני מבינה, פועלת, מול בתי ספר שהיא מאתרת, משהו סיסטמטי, איך זה עובד?
אז זהו, זה עובד, מה שנקרא לא מוסדר. אני בקשר עם משרד החינוך, הוא מאוד אוהב מה שאני עושה. אנחנו מנסים למצוא דרך לשתף פעולה, זה עדיין לא יצא לפועל. כרגע אני נמצא במקומות, או שמנהל תיק החינוך בעיר שמע על זה ורוצה את זה, או ראש העיר, אני נמצא בקריית שמונה בדימונה, או שיש חברה מסחרית, נגיד בדימונה, חברת חיל מממנת את זה, כי היא רוצה לתרום לילדי השכונה, אז היא כיוונה אותי לראש העיר, שהוא כיוון אותי לבית ספר ספציפי שם.
עכשיו אנחנו מדברים על בתי ספר יסודיים, אני מניחה.
כן, כן. ספורט זה כמו שפה, צריך להתחיל מגיל צעיר. נמצאים ביישוב, בבית ספר הערבי ביפו. זה מדהים, הילדים האלה, אף אחד מהם לא נמצא בשום חוג. אין איזה תרבות כזאת של חוגים. פתאום יש שם פוטנציאלים מטורפים. אני מאמין שעוד 4, 6, 8 שנים נראה ממש תוצאות מדהימות בשטח. הרבה משרדים קשה להם עם החזון ארוך הטווח הזה, כי מעדיפים פרויקטים של שנתיים, שלוש, ארבע גג.
וזהו.
אבל אי אפשר לבנות ספורטאי בשלוש שנים.
כן, זה תהליך קצת יותר ארוך.
בדיוק.
אני רוצה שנסיים בשאלה לגבי שינויים בחיים.
Okay.
יש לנו כל מיני שלבים בחיים, אתה מתחיל בית ספר, מסיים אותו, מגיע לצבא, מסיים, פורשים מהצבא ומתחילים חיים אזרחיים. בוא תן לי טיפ אחד למי שצריך להמציא את עצמו מחדש. סיימתי, הייתי חייל מצוין, עכשיו אני מתחיל בלהיות אזרח, זה משהו אחר.
כן. האמת, ההרצאה השנייה שלי, שעוד לא השקתי אותה, היא עוסקת בדיוק בזה, כי בעצם אחרי אולימפיאדת לונדון, אני נאלצתי למצוא קריירה חדשה. הייתי 30 שנה, כמעט כמו אמן ספורטאי. זה מה שעשיתי, הייתי טוב בזה, ופתאום צריך לעשות משהו אחר. לי אפילו אין את הפנסיה הצבאית החמודה. וזה תהליך מאוד מעניין ומורכב. אני חושב שיש הרבה דברים, אני אתן כמה דברים מרכזיים. אני חושב שקודם כל, כנות היא דבר מאוד חשוב פה להבין במה אתה חזק גם מחוץ למערכת שלך. זאת אומרת, אני הייתי בספורט טוב בדברים מסוימים שהם לא בהכרח רלוונטיים לעולם האזרחי. זה יכול להיות שבצבא הוא היה פייטר מעולה, אבל לא יודע אם זה...
זה לא רלוונטי.
זה, אז ממש לעשות עם עצמך במה אני חזק, במה אני חלש, איזה תחומים... לעשות ממש, לשבת עם עצמך. הדבר השני, יש פה עניין של אגו מאוד גדול. אני מצאתי שזה אחד, אתה מגיע כאילו עם תפקיד מאוד בכיר, ואתה בטוח, למרות שבהרבה מקרים בצבא זה כן חוטפים אותך למקום, בעיקר אם אתה אלוף, אבל אם אתה בדרגות, אז להגיד, אני הייתי טוב במקום הזה, זה יכול לפתוח לדלתות, אבל אף אחד, אני צריך להתחיל מההתחלה, יש פה איזה משהו שאתה צריך להגיד לעצמך, אני פיון, כאילו נפגשתי עם הרבה אנשי עסקים, בעיקר בעקבות העמותה, שרצו להיפגש עם האריק, אבל... עם זה שאתה אריק, אתה לא תקבל פתאום מעטפות, אתה צריך כאילו לבוא עם איזה משהו ממך, לתת איזשהו ערך. ופה האגו הרבה פעמים שחק תפקיד, אני רואה אצל כדורגלנים שהיו מוכרים, הרוויחו, ואז הוא אומר, טוב, מה עושים עכשיו? זה לא יקפצו עליכם, כבר לא עוטפים אתכם. אני חושב שחייל במידה הזה הוא דומה קצת לספורטאי, אתה מגיע ממערכת מאוד מגוננת, שפיזיותרפיסטים ורופאים ודואגים לך והכל, ופתאום אתה לבד, וכבר אף אחד לא דואג לך. וזה משהו ש... בדיוק, ואתה צריך להבין את זה, שהיית טוב פה, היית בכיר, עכשיו אתה...
זאת אומרת, תבין, תתכונן.
כן, זה חשוב מאוד. ברגע שאתה מגיע ממקום יותר צנוע ואגו, אתה א', פחות מתאכזב, ב', אתה קצת מכריח את עצמך להיות יותר חרוץ, וברגע שאתה יודע במקומות שאתה צריך להשקיע בהם, כי הבנת שהחוזקות שלך הם א', ב', ג', אז כל הדברים שרכשת בצבא יוכלו לעזור לך להשתלב שם.
מצוין. נראה לי שיכולנו לקבל ממך עוד הרבה טיפים, אבל הזמן שלנו הולך ומסתיים. עד כאן התוכנית שלנו להיום. תודה רבה לאורחים הטלפונים ואלה שהגיעו לכאן. שבוע הבא, יום שני, בשעה 12, תוכנית נוספת של כי אני חייל. נדבר על מיונים בצהל, כל מה שמעניין אתכם לגבי מינויים, לגבי תפקידים, זאת התקופה הבוערת. ואנחנו נשתמע בשבוע הבא. אני הייתי עורך הדין הולי שוורץ, ואנחנו נסיים עם השיר של עידן רייכל, שבט אחים ואחיות. המשך יום מצוין לכולם.